הנושא זה בעצם ביורו של הרב על הסימנים בהגדה של פסח. הרב כתב על הסימנים את הפירוש בעצמו. זאת אומרת, שאר הדברים בפירושו של הפירוש על הגדה של פסח הם לקוחים ממקורות שונים שהרב כתב את הנושאים האלה, לפעמים בנייר ובמקום אחר. אבל הסימנים הרב כתב את פירושם כסדר. ודרכו של הרב שדקדק בלשון שהיא נושאת את התוכן של כל סימן וסימן. חכמים עשו לנו סדר פסח, אנחנו קוראים לזה ליל הסדר. לילה אחד שכולם צריכים להיות בו מסודרים. והכל לפי הסדר, והכל לפי התוכנית, ויש סימנים שהם, על פי הם הולכים וממשיכים את כל סדר הפסח. אם כן, הסימן הראשון קדש. כאן בבירו של הרב, קצת הדברים הם, נראה חלק מהדברים קצת נמחקו, ולא מועתקים בשלימות. אבל כל פנים הרעיון קדש, קדש אז הוא קידוש. לא אומרים קידוש, אלא קדש, מדגדר כרב, לשון ציווי, על כל יחיד ויחיד. לא קדשו בלשון רבים, אלא קדש, על כל יחיד ויחיד, לקדש את היום. לקדש פירושו של דבר, ליצור קדושה. וקדושה זה דבר ממשי. וכאן עומד הרב על כך, מניין לישראל, ליחיד, הכוח לקדש את החג, ליצור קדושה. הוא אומר, הכוח הזה הוא ירושה לנו, מהמעמד הזה של יציאת מצרים, שיצאנו בה לחירות עולם, והחירות היא מאפשרת את הגילוי של הקדושה הפנימית, שנמצאת וקיימת בישראל בתוך תוכם, בסגולה הפנימית של ישראל, והיא נתגלתה מיציאת מצרים ונשתרשה במהות של האומה ונחלה לנו מאבותינו את הכוח הזה שלא רק הכלל כולו יכול לקדש, ויש כוח לכלל ישראל לקדש את הזמנים, שזה כל קידוש הזמנים הוא בידי ישראל, כמו שאנחנו גם אומרים בברכה, מקדש ישראל והזמנים. כלומר, ישראל מקדשים את הזמנים, הם מקדשים ראשי חודשים, על פי זה נקבעים הזמנים, אלא הכוח הזה נמצא גם בכל יחיד ויחיד. כל אחד שמקדש, שעושה את הקידוש, הוא בעצם יוצר קדושה. משתתף, נגיד, ביצירת הקדושה של היום. רוחץ כרפס. אומר הרב, קודם דובר על הצד ההלכתי של הכרפס, והרב מבאר, אומר, אכילת כרפס, ירק מטובל לפני ארוחה, זה מעורר את התאבון. ולכאורה, זה לא סדר. אנחנו אוכלים מה שהכרחי, אכילה גשמית היא לא אידיאל, היא לא שאיפה שצריכים לפתח אותה, ולכן לאכול דבר שהוא מעורר את התיאבון לפני הסעודה, צריך להסביר למה. אכילה היא לכאורה, בגוף צריך לאכול, אוכלים, אבל לא צריכים לעורר את התיאבון כדי לאכול יותר. מסביר הרב, יש אכילה ויש אכילה. יש אכילה של רעבון, וכשאדם נמצא במדרגה רוחנית גבוהה, האכילה יכולה להיות עבודת השם. זה אכילה של שבת, של עונג שבת. ועל כן, בליל הסדר, שאנחנו נמצאים במדרגה העליונה של קדושה, אז תקנו לנו חכמים לאכול אכילה, כלומר, פתוח את לפני הסעודה, ולטבל ירק, על מנת לעורר את התיאבון, כדי שהאכילה הזאת תהיה אכילה של עונג, של תחושה של עונג, וכולה, העונג הזה הוא עונג של מצווה, שהוא כולו קשור כמובן בקדושת השעות הללו של ליל הסדר. אומר הרב יתר על כן, שכשעולים במדרגות הקודש, והאכילה להיות אכילה של קודש, אז כשישראל נמצאים במצב של כיבוש ארץ ישראל, חז"ל אומרים לנו שהתירו קטלה וחזירה. יש כאן כמה פירושים, אבל יש כאן מפרשים כפשוטה, שמותר לאכול מחלות אסורות בשעה שכובשים את ארץ ישראל. הפשט היה לכאורה שנמצאים במצב של מלחמה, אז אי אפשר עכשיו ללכת לדקדק, להקפיד על מחלות כשרות, ולכן התורה התירה מצד ההכרח. הרב מסביר לא כן. מצד ההתעלות, כשמתעלים למדרגות עליונות, אפשר לקדש גם את הדברים שלכאורה אסורים. שבימים כתיקונם הם אסורים, אבל כשמתעלים למדרגות עליונות, אז מקדשים את האוכל בכלל, ואפילו יכולים עד כדי כך להגיע לרוממות כזאת, שגם האוכל האסור הוא מתהפך להיות מותר. זהו חץ. זה להסביר את הכרפס. ויחץ, חוצים את המצה לשניים. חצי אנחנו אוכלים בברכת אכילת מצה בתחילת הסעודה, חצי השני הוא מיועד לאפיקומן, מצניעים אותו לאפיקומן. הרעיון שיש בחציית המצה, לומר לנו שיש שני סוגי אכילות. יש אכילה שהיא הכרח, כשאדם רעב, תחילת הסעודה הוא חייב לאכול, הוא מוכרח לאכול, הוא צריך להחזיק את גופו, ויש אכילה אחרת שכבר קודם דיברנו עליה, האכילה של תענוג. האכילה של תענוג יש לה מקום רק במדרגות עליונות, כשאדם נמצא במדרגה עליונה. אבל כשאדם עוד לא הגיע למדרגה הזאת, מוטב שימעט באכילה ולא ירבה באכילה, וכדי לא לפתח את הנטיות החומריות של התאוות של היצרים, אלא יכול רק מה שמוכרח ותו לא. אבל במדרגה היותר גדולה, שמתעלים למדרגות רוחניות עליונות, אז אפשר גם לפתח לכל אכילה של תענוג. והאכילה של תענוג היא מרחיבה גם כן את החיים. כמו שאכילת ההכרח היא מקיימת את עצם החיים, אז האכילה של תענוג היא גם מרחיבה את כוחות החיים הרוחניים, התחושה של הרחבת הדעת וכו', וזה מוסיף לברכות הנפש, שהיא אחר כך מחוברת בדבקות לריבונו של עולם, בצורה הרבה יותר גדולה. אבל זה צריך לעשות רק אחרי שאדם מפתח, יודע את הגבולות שלו, אכל בהתחלה אכילת הכרח, ותו לא, ובנה את הכוחות, לא אוכל מה שלא צריך, לא נמשך, ולאט לאט מתעלה, ויכול להגיע גם למדרגה השנייה. וזה עניינו של קורבן פסח. קורבן פסח, זה אוכלים אותו על הסוף. כבר לא רעבים. שבעים, אוכלים אותו רק בשביל להרחבת הדעת. כי כל עוד שאדם רעב, לא הזמן, עדיין לא הגיע הזמן לאכול את אכילת קורבן פסח. קורבן פסח נאכל על הסוף, כבר לא רעבים, כבר לא צריכים לפרנס את הגוף מצד ההכרח שלו, אבל מוסיפים מעלה. עוד אכילה של תענוג, זה צריך להיות צלוי, וסוג מיוחד של טעם מיוחד כזה, שעניינו אכילה של תענוג, שהיא באה כמובן אחרי האכילה ההכרחית, וזו הדרכה לכל החיים, שיש מדרגות מדרגות, לא מתחילים בסוף, מתחילים בהתחלה. קודם אדם יודע לכבוש, ולכל רק מה שהכרחי, אבל לאט לאט לפתח את הכוחות, ולהגיע למציאות כזאת שגם האכילה של תענוג שהוא אוכל, היא אכילה שמרוממת את כוחות החיים הרוחניים, ומעלה אותם לעבודת השם במדרגה יותר מרוחבת ויותר גדולה. ואז אנחנו מגיעים למגיד. ומגיד, ההגדה מתחילה בגנות ומסיימת בשבח. לכאורה, הפשט של הדברים, אנחנו מודים לריבונו של עולם מה היינו מקודם, וברוך השם איך יצאנו ממה שהיינו מקודם. אבל כל הסיפור על הגנות, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או מתחילה עבדים היינו לפרעה במצרים, זה מבחינה רוחנית וזה מבחינה גשמית, זה סיפור מצער. היה מיותר. אבל אנחנו היינו במצב הנמוך הזה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועל אותנו, ועל זה אנחנו מודים. הרב מעמיק את הדברים האלה. מה שמתחיל בגנות, זה בעצמו מלמד משהו. מתחילים עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ללמד לך, שבעצם גם מהעבדות הזאת אנחנו יש לנו מה לקחת. למדנו להתכופף. אמנם למדנו להתכופף איפה שלא היינו צריכים. זה היה באמת רק תרגילים. אבל למדנו להיות עבדים, וכשעכשיו אנחנו מגיעים למדרגה הזאת שאנחנו יכולים להיות עבדי השם, אז למדנו לדעת לכפוף את עצמנו ולקבל על עצמנו עול, וזה אנחנו לקחנו מעבדות מצרים. זה הנקודה הטובה שיש במהלך הזה שהיה, שעבדים היינו לפרעה במצרים. גם מה שמתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו, שזה לכאורה, מה אפשר לקחת איזה דבר טוב מזה? הרי זה שיא השלילה שמתחילה, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. וכל זאת אומר הרב, אם עברנו שלב כזה, לא יכול להיות שאין ממנו איזה תפקיד. כי כל מה שקורה תמיד זה הרב מדריך אותנו. כל מה שאדם עובר, יש מזה איזה לקח שהוא צריך לשמש בסופו של דבר לעבודת השם. כי כל מגמתו של העולם זה להביא לגילוי שם שמיים לכבור בעולם. ולכן כל מה שקורה, הוא צריך להיות, יש בו איזה נקודה שאפשר לקחת ממנה. העבודה זרה זה כוח הדמיון. כשכוח הדמיון הוא גס ומשתאבד לדמיון, גשמיים, נמוכים, פסלים, זה כמובן היום ונורא. אבל בלי כוח הדמיון, גם כן אי אפשר לעבוד את השם בשלימות. רק עם שכל זך וצלול, נקי מכל רגשות, מכל ציורים רוחניים, זה לא שלימות של הנפש, שמתחברת בכל כוחותיה לעבודת השם. ולכן, הצד הזה של עבודה זרה, שיש בו איזה הימשכות אחרי מציאות מגושמת כזאת, היא מפתחת דמיונות. והכוח הזה אנחנו רכשנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, כשקרבנו המקום לעבודתו, אנחנו יודעים להשתמש בזה בצורה הנכונה. כמובן, מקודם היינו צריכים קצת להיפרד ממנו, על מנת לבסס את הצד השכלי והצד העמוק, הבהיר, ולהסתלק מהדמיון המסולף והמגושם, אבל בסופו של דבר יש מזה גם כן מה לקחת. אז אנחנו, אני סוקר כמובן בקיצור, כדי לעורר את התיאבון, שאחר כך תלמדו אתם בעצמכם את הדברים בהרחבה, כי אני רק ממש נוגע מהנקודות ככה שהרב מדגיש אותם בסדר הסימנים. הגענו אחרי מגיד לרחצה, נטילת ידיים שלפני הסעודה. מקודם היה אורחץ, זה היה לפני הכרפס. עכשיו רחצה, הרב שם לב, שאם כתוב שם אורחץ ופה כתוב רחצה, זה מדוקדק, זה מכוון. מקודם רק היה טעימה, זו הקוראה כזאת ליחיד. עכשיו אנחנו הולכים לקראת סעודה שלמה. צריך לזכור, אומר הרב, שגם כשהולכים לעשות דברים טובים, צריך שכל האמצעים יהיו אמצעים נכונים. לא רק המטרה חשובה, אלא גם האמצעים. שהם גם כן צריכים להיות תיאורים וגלושים, ולא, המטרה לא מקדשת את האמצעים, אלא הם כן כמובן במקרים יוצאים מן הכלל, שיש הלכה של דחייה וכו'. אז לכן כאן באה המילה רחצה, שזה שם הפעולה בעצמה. לא פעולה בודדת של יחיד, אלא ללמד לך, כמו שאמרנו, גם כשאנחנו באים לנסות את הדברים היותר עליונים, ועכשיו פעולת האכילה, שהיא צריכה להיות מרוממת ומקודשת, ומצד שני מגושמת, אבל צריך להעלות אותה למדרגה המתאימה לה, למדרגה של ליל הסדר, אז צריך לדעת, גם עם כל הגובה הזה, הוא צריך להיות הכל, כל האמצעים צריך להיות בטהרה ובזיכוך. מוציא. עומד הרב על כך שברכת המוציא לחם מן הארץ, שאנחנו עושים אותה בהתחלה, כן, על שתי המצות, ואחר כך על אכילת מצה, אנחנו לא אוכלים כמובן, אנחנו מברכים שתי הברכות ביחד, ורק אחר כך אוכלים. אז המוציא זה על שתי המצות העליונה והתחתונה, והמצה זה על החצויה שבאמצע, ואחר כך אוכלים, כמו שקודם נאמר. אבל כאן המוציא לחם מן הארץ, כל אכילה, כל ברכת הנהנים, אין סגנון כזה. מורה מן המזונות, מורה פרי העץ, הכל נהיה בדברו, לא מוציא, הוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים הללו שאנחנו אוכלים אותם. כאן המוציא לחם מן הארץ, יש כאן איזה רעיון תמון בדבר. מוציא פירושו של דבר שהיה משהו תמון באדמה, בארץ, והקדוש ברוך הוא מוציא אותו מן הארץ. כלומר, יש לה, הלחם, הוא לחם, הוא דבר מעובד, לא אוכלים את מה שגדל מעצמו, אלא זה עובר כל תהליכי המלאכות, המלאכות שעושים כדי להגיע לזה שיהיה פת. ואנחנו אומרים, מוציא, לומר לנו שבעצם מצד אחד, הדבר הזה, הפעולה הזאת, המזון הזה, שהוא הבסיס של כל המזון שאנחנו אוכלים, הוא העיקר, עיקר המזון שאנחנו אוכלים, הוא מצד אחד הוא מחובר אל הכל. הוא שייך לארץ, הוא שייך לכל מה שהארץ מוציאה. ומצד שני, הוא יוצא משם, ונעשה כאילו עומד בפני עצמו, ויש בו את שני הצדדים. מצד אחד יצא מצביונו הראשון, שבו היה איזה קשר כמובן, ועכשיו הוא הגיע למצבו החדש של הלחם, שזה התכלית. זה המובן של המוציא, וזה מקשר אותנו גם עם יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, שעם ישראל הוא מבחינה מסוימת הוא חלק מכל העולם, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו והוציא אותו ויחד אותו, והוא נהיה עומד בפני עצמו. אז תשומת לב הזאת למילה מוציא, שבעצם מוציא משהו מאיזה שלב אחר והופך אותו, מחדש אותו, מייחד אותו, כמו שהלחם הוא מיוחד מכל המאכלים כולם. ככה זה מבחינה מסוימת, ישראל מכל העמים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מתחת סבלות מצרים. המצה, לחם עוני ויציאת חיפזון, אלה שני הדברים שמסמן את המצה. אומר הרב, כל העמים שמתפתחים בסדר טבעי, אז הם עולים בהדרגה, מדרגה לדרגה, כסדר הטבע, שהטבע הוא דרכו, כל הטבע הוא, זה תהליך התפתחותי שכל הזמן מתפתח, וכל מה שנשאר במסגרת הטבע, הסדר שלו זה התפתחות הדרגתית, משלב לשלב, מסיבה למסובה וכן הלאה. אבל עם ישראל, שהוא נבחר על ידי ריבונו של עולם, הוא לא יכול היה להתפתח בדרך הדרגתית. כי אין מקום לחיבור ההתקדמות בדרך הטבע לשפע, לגודל האלוקי, שהוא למעלה מכל סתר, שהוא למעלה מכל טבע. וזה עניינה של המצה. שהמצה היא אין בה תערובת, אין בה שום השפעה אחרת. וזה מה שהיה צריך להיות עניינם של ישראל, זה מה שקרה ביציאת מצרים. שם ישראל בבת אחת יצא ממציאות של עבדות למציאות חדשה של בחירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מוציא אותה ממצרים, נותן לו את הדרך האלוקית העליונה, היא הייתה חייבת להיות בבת אחת, לא בהדרגה. זה עניינה של המצה. כן היה חיפזון מוכח, לא היה בשלבים. אחרי שישראל כבר שלמים, אז אפשר אחר כך להביא טעמים נוספים, אבל הבסיס היה צריך להיות בסיס עצמי כזה, בלי שום תערובות. והרב שואל, גם המרור בא אחרי מצה? לכאורה הסדר היה צריך להיות המרור, הוא זכר למרירות שהמצרים מרו את חיינו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. היה צריך להיות הסדר קודם המרור, ואחר כך המצה. שוב פה פעם הרמב״ם וללמד אותנו. שאומנם אחרי שאכלנו את המצה ובעצם כאילו נפרדנו, יצאנו לחירות עצמית כזאת, מיוחדת, מטבע אלוקי, חירות אמיתית, בכל זאת, יש לנו עדיין סדר עבודה לנקות את עצמנו מאיזה השפעות, יסודות זרים שמעיקים עלינו. כיוון שיש סיגים שנדבקו בנו שאינם נותנים לטבע הפנימי לגלות, על כן אומר הרב, צריך גם כן עבדות להשם. כישרון הזה קנינו במצרים. אחרי שיסורו מהצדדים הרעים של הטבע העבדותי, אז אנחנו צריכים להשתמש בכישרון הזה של הבריאות, לדעת לקבל לפעמים דברים קשים מידיעה שבעצם המגמה שלהם היא לטובה ולברכה. אבל צריכים לפעמים לעבור איזה תקופות של מרירות, למצבים של מרירות, שהם חלק מהסדר, כבר כשיודעים שיש להם ערך, אז ממילא, אז יש מקום למרור אחרי המצה. והכורך, שהוא כורך בעצם מצה ומרור כאחד. וגם פסח, שפה מתערבבים כוח העבדות וכוח החירות, מלמד אותנו כאן הרב יסוד גדול מאוד, שהחירות היותר שלמה, היותר עליונה, היא שאדם גם יכול לקבל על עצמו עבדות. שהוא בן חורין לחלוטין, שיכול גם, כי אם אדם הוא לא יכול לקבל עבדות, אז הוא לא בן חורין. הוא לא חופשי לחלוטין שהוא יכול הכל לבחור, כי יש איזה משהו שהוא לא יכול לבחור. הוא לא יכול לבחור להיות עבד. ובן חורין אמיתי זה בן חורין שגם יכול לבחור מה שהוא רוצה. כולל גם את העבדות מסוימת. וזה הלימוד, שני הכוחות הללו הם משלימים בעצם אחד את השני. כוח העבדות וכוח החירות. ואז מופיעה באמת החירות בצורתה היותר שלמה והיותר עליונה. ואז אנחנו באים לשולחן עורך, אני מסיים. באמצע הסעודה נפסיק, ואחר כך אתם תמשיכו בעצמכם. הלשון שולחן עורך, עורכים את השולחן. זאת אומרת, זה לא רק מגישים את האוכל, אוכלים, אפשר לכתוב, כורך, אוכלים, אוכל, עכשיו אוכל. אלא גם צריך להיות צורה, צורה מסודרת. יש גם מקום לרגשות הדינים של הנפש, שאוכלים, אפשר לאכול בצורה בלתי מסודרת, בצורה לא מתוקנת, שהעין היא לא נהנית, רק המעיים. כן? אבל כאן אנחנו מדברים על סעודה, סעודה שאנחנו יושבים על שולחנו כביכול של ריבונו של עולם, אנחנו אוכלים סעודה של מצווה, היא צריכה להיות ארוחה גם בסדר. גם בטעם, גם בצורה יפה. ולכן נבחרה הביטוי שולחן עורך, לא לחשוב שולחן עורך, אז אנחנו יודעים עכשיו אוכלים, כן. לא, שולחן עורך, זה מה ללמד אותנו כאן, שהשולחן צריך להיות יפה, מסודר, ערוך נכון. כך אכילה נאכלת באופן המלא. וזה מרצון שבעזרת השם נזכה לקיים את הסדר כהלכתו, נזכה גם כמובן בעזרת השם להגיע שנוכל גם לאכול קורבן פסח יחד עם ולכרוך מצה ומרור עם קורבן פסח.